לאורחות צדיקים, שער הזאת, לתקוף את מידת הזאת, לתקוף. כן? לתקוף אותה. שרוף, אשמד וקלה. כן? לברר את הצד החיובי שלה, את הזאת השלילית, אני מתכוון. יש לה כמובן צד חיובי שאנחנו נראה אותו, כן? כאשר נחשוף את הצד השלילי, את הצד החיובי, אחרי שנסלק את כל הרע שבמידה הזו, אז הצד החיובי יתגלה ממילא. לא שהמידה כולה תתבטל ותעקר, אלא רק השלילה שבה. ואז נגלה שהצד החיובי הוא צד מאוד מאוד חשוב בעבודת השם. שם בלעדיו, איזה עמוד שם מופיע אצלכם? מה זה? יוד חט? יוד חט. כן, אנחנו עדיין סוגרים את החשבון. יוד חט. שער? פשוט תוצאה שאני לא מכיר את ההוצאה הזו. שער רביעי. למה זה יותר? מה? זה עמוד לי יותר חטא? לא. למה למה שכתיב? שער רביעי. מחילה. יש פה כמה ספרים. בקרח אחד. צעד ישרים יש פה. הכל יש פה. אני לא מכיר את ההוצאה הזו. כן. יוד חטא. נכון, בואו נראה. טוב, אנחנו כבר התחלנו ללמוד את זה למען האמת פעם שעברה. התחלנו ללמוד את זה, את השורות הראשונות לפחות. נחזור על הדברים. נשתדל בקיצור ונתחבר למקום שעוד לא למדנו. בכל אופן, הזאת, כן, היא מידה גרועה ברוב פעולותיה. כן, הזאת היא מידה גרועה ברוב פעולותיה, כי בכלל, כמו שאמרנו, כן, לא מתאים לאדם, לא ראוי שאדם יתקשח, ידחה, ילחם, יבטל דברים. יש דברים שכמובן צריך לבטל אותם, כמו שנראה בהמשך, לגבי הזאת החיובית, שצריך להיות אז כנגד הרשעים וכן הלאה. אבל ככלל, יש לנו בזה הוראה, לעולם יהיה אדם אן ותן, כהילל, כן, או כפי המשפט היותר... יותר מאוחר מוטב להיכשל בשנאת, באהבת חינם מאשר להיכשל בשנאת חינם. זה הרעיון, כלומר, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. למה להיות ענוותן כהלל? כן? מאותה סיבה שאנשים לפעמים הולכים לחפש זהב, כן? הבעלה לזהב בארצות הברית, אנשים היו הולכים שם לנהרות, ובמשך ימים שלמים מסננים מים, בתקווה שייכנס לשם איזה חתיכת זהב. אז הייתי שואל, באמת, האם כדאי כל כך הרבה ימים, כל כך הרבה ימים לסנן מים, כן? ולא לקבל כלום. בשביל איזה גרם זהב שהיה עולה פעם בשבועיים או שלוש. זה באמת כדאי. ודאי. אם אתה מבין שאתה מחפש זהב, אז לפעמים עדיף, עדיף לבלות ימים ושבועות, כן? כדי שאני אעלה בחכתי, ברשתי, את אותו גרם זהב. כן? זה רק משל. הנמשל הוא, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. כן? זאת אומרת, תכונת הענווה והפתיחות היא מאוד חשובה, כי אני יכול למצוא אוצרות נפלאים. אוצרות נפלאים אני יכול למצוא. מה עם אותם אוצרות? שאדם הוא ענו, הוא בעצם פתוח לראות את ההופעה האלוקית שבכל דבר ודבר. נכון שבתוך הענווה לפעמים יכול להסתנן איזשהו סיג, כי התוצאה מהפתיחות נפתחת גם למשהו שלילי. נכון. טוב, צריך כמובן להיות ענו בחוכמה כמובן. יש דברים שחז"ל הורו לנו מפורש לא להיות ענו כלפיהם, ושוב אני מזכיר את מה שנראה בסוף הפרק בו, כן, לגבי הזאת החיובית. אבל ככלל, שאנחנו מבינים שהמציאות כולה היא מציאות של הארץ מלאך חסדו, השמיים ספרים כבוד אל והארץ מלאך חסדו, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתהלך בעולם הזה כמו מחפשי זהב. העולם הזה, בשונה כמובן מהמשל שהבאתי על מחפשי הזהב, שבאמת מצד האמת מתגלה שם זהב לעתים רחוקות, כן, הרי פה הכל מלא זהב. זאת אומרת, הענווה הוא מצב נפשי של פתיחות אל מול האור אלוקי, אל מול ההופעות האלוקיות שמצויות בכל דבר ודבר. כמו שלמדנו אתמול בשיר לחשי הוויה, כן? אם יש לך בלב ובלב יש דם, שרע על ייאוש לא זיימהו, כן? אם באמת אתה פתוח כלפי המציאות ומלא ענווה כלפי המציאות, אתה יכול למצוא אוצרות מאוד מאוד גדולים. אז לכן מידת הזאת היא מאוד בעייתית, כי מידת הזאת היא גורסת ההפך. במידת הזאת אני דוחה מעליי דברים. במידת הזאת אני מזעיף פנים. במידת הזאת אני נלחם עם המציאות. במידת הזאת אני, כן, מקשיח את עצמי אל מול ההופעות האנושיות, הביולוגיות, הדומם. אני מקשיח את עצמי אל מול המציאות. ממילא אני לא פוגש את הטוב, אני לא פוגש את הסדר, לא פוגש את החוכמה, לא פוגש את המוסר הטבעי, ודאי שלא את האלוקי. כשאדם הוא אז פנים אל מול התורה, כשאדם הוא נפגש עם דעת תורה, כן, אם זה דעת הבאי או דעת רבה, כן, והוא מרגיש, מה זה השטויות האלה? לפעמים בתוך הלב, אפשר אפילו לומר, כן, אל מול דברי חז"ל שנראים מעט תמוהים, למובנים, חידתיים, ואז האדם בתוך תוכו מתעוררת איזושהי קליפת העזות, שהוא לא אומר בפה מלא אומנם, אבל בתוך תוכו הוא, מה זה דברים האלה? למי זה שייך הדברים האלה? שורש נגח את הפרה, עזוב שטויות, מה, עכשיו יש לנו מתיחות בגבול הצפון, הם מדברים פה על שורש נגח את הפרה, וזה, מה כל ה... מה נפקא מינה וכל זה? זה טוחנים רוח, מה... בתוך תוכו זה נקרא עזות. זאת אומרת, הוא בעצם דוחה, כן? את התוכן, את הטקסט, את דברי החכמים. אם הוא היה בעל הנובה, אם הוא היה מבין שלמרות שזה לא נוח לו ולא מובן לו, הוא צריך מאוד מאוד להיזהר שלא להקשיח את עמדתו כלפי הדבר, אלא כל הפוסל במומו פוסל. אם הוא היה בעל הנבא ונפתח ואומר, חסרון הוא בי, שאני לא מספיק פתוח, לא מספיק מרוכז, לא מספיק מיושב בדעתי, לא מספיק, כן? לא מספיק, יש לי את הגישה, כן? היסודית והעקרונית של לימוד תורה, שהדברים האלה מן השמיים, ולכן צריך לטרוח ולעמול כדי להבין אותם. אם הוא לא מספיק פתוח כלפי הלימוד, אז הוא לא יבין. אבל אם הוא בעל הנבא, אם הוא בעל הנבא כלפי הלימוד, לאט לאט מתגלה לו התוכן הלימודי. ואז הוא מבין, כן? נפתחים למראות אלוקים, השמיים נפתחים ויראה מראות אלוקים. אז פתאום הוא רואה את החוכמה העצומה שהצורה בתוך המשפט המשונה והמוזר הזה. אז פתאום הוא מבין את החוכמה העצומה שבהתנהגות מוזרה של בעלי חיים. יש בעלי חיים שמתנהגים בצורה נורא מוזרה. כל מיני תנועות מוזרות, כל מיני, כן? הם מתהפכים על הגב, עושים הנוצות, תופכים באפר, לא מבינים מה זה. כן? אבל אם אתה מספיק ענב, כן? אם אתה מדען מספיק ענב, יודע שהטבע לא טועה, והטבע כולו מיוסד על חוקים מדויקים, ממילא אתה בענבה מוריד את הכובע ואומר, אני יושב פה שנה, שנתיים, עד שאני אבין למה הציפור מתנהגת ככה. ואז מקץ שנתיים פתאום אתה מוציא חוכמה נפלאה, שהיא נרשמת בספרי הביולוגיה והזואולוגיה, ומקבל איזה מענק של מיליון שקל. וכל זה למה? כי היית מספיק ענב כדי לשהות במחיצתו של בעל החיים המוזר הזה. כן? ובסופו של דבר, זכית להבין למה הוא מתנהג כפי שמתנהג. אז מה נגיד על תורה? מה נגיד על חכמי ישראל? אז עזות פנים ככלל, זה הנהגה שהיא לא מתאימה לאדם. זה הנהגה שלא מתאים להשתמש בה בעולם שהוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. כן? הקשחת עמדה, דחייה של דברים, מחלוקת, שנאה וקנאה, זה לא מתאים. אנחנו בעולם מופלא, אנחנו בעולם שהוא מלא אור, מלא טוב. עזות הפנים היא בעצמה גורמת לאדם. כן? היא בעצמה גורמת לאדם להסתכל על העולם בעיניים צרות. כן? שאתה אז פנים, ואתה לא מתאמץ לגלות את הדברים הטובים, בסופו של דבר כך תראה גם את העולם. העולם משתקף לעיניך ממש כפי שאתה העדפת לראות אותו. ואז אל מי אתה בא בטענות? איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזף ליבו? אתה הפכת את העולם לעולם שומם. במבט המאוד שלילי, בעין הרעה, כן? בעזות הפנים שלך, מה אתה מתפלא? שהעולם נראה לך כפי שהוא נראה. אתה טרחת פעם לגלות את המאור האלוקי שיש בכל אחד ואחד, בכל אדם ואדם. לא היית אז פנים כלפיו. גינית אותו, חירפת אותו, הבדלת אותו לרעה. אז מה אתה רוצה שעכשיו הוא נראה לך כמו איזה פגר מת? מה הפלא שעל הזולת נראה לך חסר קול, חסר משמעות? אתה גרמת את זה. הוא מצידו אלוקי. יש לו נשמה קדושה, יש לו מעשים טובים, יש לו כוונות טובות ודאי וודאי. כן? אבל תראה למה הפכת אותו. אז עזות הפנים זה לא מידה מתאימה להסתובב בה בעולם הזה, ככלל. העזות היא מידה גרועה ברוב פעולותיה. ברוב פעולותיה. כן? והיא היפוך ממידת הבושה. כן? היא ההפך ממידת הבושה. דיברנו על זה בעריכות, בשער הבושה. כן? ראינו שהבושה זה תכונה נפשית שנגרמת כתוצאה מההרגשה שאנחנו מתהלכים בגן עדן. אתה מתהלך בגן אשר ברכו השם, בשדה אשר ברכו השם. העולם הזה, כן, כן, עם כל הבעיות שיש בו. וכדאי לחשוב, אולי, שכל הבעיות שיש בו, זה בגלל שבני אדם מזה פנים. העולם הזה מלכתחילה לא היה צריך להיות בכלל, בכלל עם צרות. האדם לפני חטאו היה בוש ונכלה מפני בוראו. הנחש הכניס בו תעזות. להפנות את העורף לדבר השם. וכתוצאה מזה, העולם נראה כפי שהוא נראה. אבל ביסוד, אדם שמתהלך בעולם הזה צריך להתהלך בבושה, כן? לשמוע את כל השם, כן? את רוח השם המהלכת בגן. זה גן עדן. גם במצבו העכשווי, זה גן עדן. זה גן עדן. יש הרבה טוב בעולם הזה. והבושה היא מבחינה בזה. הבושה היא מבחינה בזה, וכתוצאה מזה האדם הוא בוש. כי הוא מבין שהוא מתהלך עם אלוקים. הוא מתהלך עם אלוקים. כן? הוא מבין שהאלוקים מתהלך לרוח הגן, לרוח הבוקר. כן? האלוקות כל הזמן מתהלכת פה בינינו. היא באה לידי ביטוי בהמון המון דברים. והבוש, כן? הוא מתבייש בגלל שהוא חש את זה. הוא מתבייש מזולתו. אומר הרמב"ן שאדם מדבר עם חברו, כן? שלא ידביט בפניו. למה לא ידביט בפניו? כי אור הצלם הופיע בפניו. ויסתר משה פניו. בזכות ויסתר משה פניו, זכה לעת תמונת השם יביט. כן? זה לא פשוט להסתכל בפני הזולת. אם אנחנו מבינים מה זה בן אדם באמת, אנחנו מבינים שזה לא פשוט להסתכל בפני אדם. שאור הצלם זורח מפניו, כל כבודו, כבודו הולך לפניו. כן? והאדם הזה הוא בוש. האדם שיש לו התבוננות מן הסוג הזה, הוא מתבייש. הוא מתבייש בשעה שהוא בא ללמוד תורה. הוא מבין שלמעשה הוא לא ראוי לזה. כן? אבל מצד חסדי השם יתברך, הוא זיכה אותו ללמוד תורה, הוא ציווה אותו. לא רק שהוא התיר לו, אפילו ציווה אותו. אבל הוא מתבייש שהוא בא לתורה, הוא מתבייש. הוא... מה, אני לומד עכשיו תורה? וואי וואי, זה דברים גדולים, דברים מסגבים. הוא מתבייש, הוא מתבייש, הוא מרגיש את גודל המעמד. כן? ומתוך הבושה הזו הוא מסדר את יחסו לתורה. מתוך הבושה הזו הוא מסדר את יחסו לתורה. זה הבוש. אבל אז הפנים, מה, מי כתב את זה? שטויות, מה אומר פה? אני חושב אחרת, מה, אני צריך לקבל כל מה שהוא אומר? מה הוא אומר? שטויות, חייך, מה, תסכל, תקרא בעיתון, כתוב משהו אחר לגמרי. מה זה? שמע, הם חיו בתקופה אחרת, מה הם הבינו בחיים שלהם? חיזקו פניהם, הסלע, מה זה המשפטים? עזב, זה לא מובן בכלל, סגור את הספר. סליחה. איפה זה? פרק רבי. לא, לא רציני, לא... בעיה. בעיה. אם כן, זה הבוש. כן, אם כן, זה הפך מידת הבושה. לעומת הבוש, הוא מתעדן כתולעת, כן, עדינו העצני, הוא מתעדן כתולעת בשעה שהוא לומד תורה, כן, כמו התולעת שבעצם מרככת את גופה ומקבלת את צורת הענף שעליו היא הולכת, היא לא מתנגדת לענף, וככה היא מתקדמת, ככה דוד המלך מתעדן כתולעת, כל כולו חסר עצם, הוא מקבל את צורת התורה, ממש את צורת התורה. כן? הוא כולו פנוי ופתוח ללימוד תורה. אין בו טיפה של עזות, אין בו טיפה של התנגדות שלא לעניין. זה לא שהוא לא שואל שאלות. ודאי שהוא שואל שאלות. אבל השאלות שהוא שואל, זה כדי לרקח את חוסר ההבנה שלו. לא כדי ליצור שינויים בתוך התורה. השאלות שהוא שואל זה בעצם ריכוך, כן? ריכוך הקשיות שבו. לכן הוא שואל את השאלה. השאלה היא יוצרת כלי כדי שאני אוכל להבין מה התורה מתכוונת. כן? כמו שאמרנו קודם על המדען, שרואה את בעל החיים מתנהג בצורה מוזרה. השאלה היא לא על בעל החיים. בעל החיים אין מה לשאול שאלות, הוא עושה את הדברים מסיבה מאוד טבעית. השאלה זה על עצמו. הוא שואל כדי להתקרב לפתרון. הוא יודע שהוא שואל מתוך עצמו. הוא יודע. למה זה אנוכי? השאלה זה למה זה אנוכי? השאלה היא לא על התופעה עצמה. אין לי קושייה על התופעה. יש לי קושייה על עצמי. השאלה היא נובעת כמו אדם, כן, שלא מצליח ללכת בעלייה כל כך טוב. והוא מתאמץ ומתאמץ. למה הוא מתאמץ? המאמץ הוא תוצאה של אימון עצמי. הוא רוצה להרגיל את עצמו ללכת בעלייה. אין לו בעיה עם העלייה. העלייה זה חלק מתווי השטח. יש לו בעיה על עצמו. על עצמו הוא עובד. על הסיבולת לב ריאה שלו הוא עובד. כדי שיוכל לסבול את העלייה יותר בקלות. הוא לא אומר להזזל העלייה, או לפחות לא צריך להגיד להזזל העלייה. העלייה זה תווי שטח. זה חלק מהטופוגרפיה. יש לי טענה להר תבור, יש לי טענה לכרמל, כך הוא בנוי. אני צריך להקשות על עצמי כדי שאני אוכל לטפס על הר הכרמל, בין אם זה ברגל, בין מכונית, כן? אני צריך להתאים את עצמי לתווי השטח. כן? עדינו עצני. מתעדן כתולעת אל מול קדושת התורה. אל מול ההרגשה המופלאה שיש לו פה עסק עם דבר מאוד מאוד עליון ושמימי, מכובד ובעל ערך. ואיך אני זוכה לכל זה עכשיו? קודם כל אני מתעדן. קודם כל, הס, קט, הס, ואחרי זה קטט. שתוק, עכשיו, לא מקשים קושיות עכשיו, לא מקשה על התורה. הס ואחרי זה כתת. הכיתות והשאלה צריך לבוא אחרי ההס. כן? הס כל בשר מפני השם. ההס זה המצב הראשוני לפני התורה. שתוק. לא מבין כלום. אחרי שאתה לא מבין כלום, עכשיו תתחיל לקטט, תתחיל לשאול. אז השאלה תבוא מהמקום הנכון. אבל אם אתה מתחיל משאלה בלי האס, סימן שלא הבנת בכלל מול מה אתה עומד. אתה חושב שאתה עומד מול איזה עם הארץ, מול איזה, כן, פרימיטיבסקי, מול איזה, כן, חכמים חשוכים, כן, מאיזה עולם אחר, מוזר, קדום, ארכאי, כן, מה הם לעומתך? אתה משחק עם הפלאפון שלך, עולם לא מונח על כף היד, מה הם הבינו בחיים? כן, רחבו על חמורים, כן, יבזו הגישה שלך, מושיבים אותו מחוץ לבית המדרש. ומלמדים אותו כמה פרקים של דרך ארץ. כן? כל מי שאין לו דרך ארץ, אין מכניסים אותו לבית המדרש. כן? צריך מאוד להיזהר מהגישה הזו. זו גישה שיסודה ושורשה הוא בעזות פנים, צריך לדעת. מאוד מאוד להיזהר. יש לך שאלה? שאל, אבל בענווה. יש לך שאלה על הפרופסור? אל תחשב שאתה חכם אינו. סטודנט שנה א', חודש ראשון של הסמסטר. כן? אל תקשה קושיות על הפרופסור, כאילו אתה יותר חכם ממנו. יש לך קושיה על הפרופסור? בענווה גדולה. לא זכיתי להבין. לא זכיתי להבין דברי הפרופסור. יועיל כבודו. כן? יועיל כבודו להסביר. הוא יסביר. אולי אתה לא מסוגל להבין. יכול להיות שהוא יגיד לך, תשמע, תשאל את זה בשנה ד'. בשנה ד' תחזור על השאלה הזו, בסדר? כן? עוד תשאל בסוף השיעור. אז תבין יותר. אבל בענווה, להתייצב בתחתית ההר. והתייצבו ישראל בתחתית ההר. מאוד מאוד חשוב. וזה לא אמור ביחס לתורה דווקא. זה אמור ביחס ליחסנו לכל אדם. צריך להבין שאני לא מבין אותך ואני לא מבין אותך. זה שאתה מוזר ומשונה לי, זה לא אומר שאני צודק. זה לא דבר מוחלט. אתה חושב אחרת ממני. אני צריך לכבד את החשיבה שלך, גם אם מוטעת אגב. אבל את גרעין החשיבה אני צריך לכבד. גם אם אתה טועה בחשיבתך. אבל אני צריך לזהות שהחשיבה הזו, גם אם היא מוטעת, היא באה מאיזשהו יסוד חיובי, מאיזשהו גרעין, מאיזו כוונה רצויה. כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצויים. אבל קודם כל, לכבד את הכוונה. לכבד את הזכות של הזולת. לדבר ולהתנהג. לא תמיד נסכים עם ההתנהגות שלו. ודאי שאימא, כן, שבא עם הילד שלה למכולת, והילד מרוב סקרנות לוקח כל דבר ליד ומסתכל בו. ודאי שאימא צריכה לומר לו, אל תיגע. אבל צריך לכבד את הסקרנות. הילד הוא סקרן. דברים נוצצים מושכים אותו. הוא סקרן, כן? בסדר, יופי יוסי. מאוד מאוד יפה, שאתה מאוד מאוד סקרן לראות כל דבר ודבר. סקרנות זה מידה מאוד חשובה. אבל פה, במקום הזה שנקרא מקולת, אסור לידינו למשש כל דבר ודבר. כן? לא לזה התכוון המשורר. בעלי המקולת לא התכוונו שאנחנו עכשיו ניגע בכל דבר ודבר, אלא אם כן אנחנו רוצים לבחון אותו בשביל לראות אם אנחנו רוצים לקנות. אבל יוסלה, אני מאוד מאוד אוהב את הסקרנות שלך, יתה לי את כל כך הרני ופיקח. יופי, אבל לא לגעת בביסלי, בסדר? לא לגעת. אתה יכול להסתכל מרחוק, כן? אולי נקנה ביסלי, ואז תוכל להפוך אותו מכל צד וצד, ואפילו לאכול אותו. אבל לא לגעת, כי סידרו את זה בעמל גדול למדפים, כן? אבל לכבד, לכבד את הנטייה הנפשית. עצם הנטייה הנפשית שלו. זה מאוד מאוד חשוב, כן? זה שהוא שובר כלי חרס, כן? הוא שובר כלי חרס. אבל יש איזו סיבה למה הוא שובר כלי חרס. הוא בוחן את העולם, כן? הוא בוחן את העולם, בוחן מה קורה כאשר מושכים מפה עם כלי שבת, כן? סעודת שבת, כן? נמצאת על המפה. מה קורה שמושכים? הוא עכשיו הפיזיקאי שמגלה את העולם. זה סקרנות, הוא מגלה ימים, הוא מגלה יבשות. זה דבר נפלא. נכון שלא ראוי לעשות את זה כאשר כלי השבת, כן? בסעודה, כלי השבת, כלי הסעודה, ערוכים על המפה. ודאי שזה לא טוב. אבל עכשיו הוא בודק, הוא מושך את המפה בכזו סקרנות. מה יקרה? מה יקרה? כל הדברים, הנה זה זז, וואי, זה נוסע, מה? הוא סקרן. זה טוב. אז בוא, תערוך לו, תערוך שולחן נגד צורריי, תערוך לו שולחן אחר, כן? תערכי לו שולחן, כן? חלק ממשחקים שלו, שולחן שערוך עם כל מיני דקלים. עכשיו תגידו למשוך, תמשוך. אוי, זה נפל, הוא מסתכל על הנפילה. הוא מגלה את העולם. הוא מגלה את העולם. כן? צריך לראות את הצד החיובי. אנחנו צריכים להתייחס בכבוד לכל הופעה, לכל פעולה שמתרחשת בעולם הזה. ממש. כל דבר ודבר. כי הביישן מעביר, כן? והיא היפוך מידת הבושה. כי הביישן מעביר על מידותיו, וחומל וסולח ומוכל. כן? זאת אומרת, שימו לב מה קורה פה. הביישן שנקודת המוצא שלו, זה להבין שאור השם הוא שורה בכל, בך ובך ובך. מה קורה כאשר הוא נפגש עם מציאות? שהרצון הפרטי שלו מתנגש עם הנחת היסוד שהזולת גם הוא בן אדם. מה קורה שהביישן מתנגש עם דבר כזה? כן? הוא מעביר על מידותיו. במילים אחרות, הוא מעביר את ההופעה הפרטית העודפת, שזה נקרא מידותיו, הוא מעביר את זה מלפני ההופעה הכללית. מבינים את הנקודה? מעביר את זה מפני ההופעה הכללית. כלומר, במקום שיש לנו הופעה פרטית עודפת אל מול הופעה כללית ומתנגשים, מי קודם למי? ההופעה הכללית היא קודמת. אם עכשיו אני נכנס בארוחת צהריים, אני רוצה שתי חתיכות אוף. אבל יש 8 אנשים. ואחד יקבל, אחד בהכרח לא יקבל. אני מעביר על מידתי. אני מעביר על הרצון הפרטי שלי לטובת הרצון הכללי, שכל אחד יקבל את מנתו. ויש לזה המון המון דוגמאות. זאת אומרת, כל פעולה שאדם עושה למעשה, הוא צריך לראות מה רמת ההתנגשות בין הרצון הכללי לרצון הפרטי. מי שאין לו מידת הבושה, ממילא הוא לא בוחן, לא שם לב ולא ער למציאות הכללית, ממילא הוא לא יעביר על מידותיו. למה? כי מבחינתו רק דבר אחד קובע. מה? הרצון הפרטי שלי. זה דבר מאוד מעניין. זה עומק הדברים שהוא אומר כאן. כי הביישן מעביר על מידותיו. ולפעמים הביישן מזהה שהרצון האישי שלו הוא עולה בקנה אחד עם הרצון הכללי. ואז הוא לא יעביר על מידותיו. הוא יהיה נוקם ונותר כנחש. כך אומרים. כל תמיד חכם שבבחינה מסוימת, מצבים מסוימים, אינו נוקם ונותר כנחש, אינו תמיד חכם. זה דבר מעניין. כן? למה? כי הוא מזהה שהרצון שלו הוא בעצם רצון כללי. כיוון שהרצון שלו עולה בקנה אחד עם רצון השם יתברך, הוא נוקם ונותר כנחש. עד כדי כך. וירדוף עד דן, עד דמשק, עד חובה. כשאברהם אבינו מזהה שלהציל את לוט, זה רצונו יתברך, הוא אז פנים. הוא רודף אחרי ארבעת המלאכים. הוא הופך את כל שדה הקרב לאמבטיה של דם, כמו שאומרים חז"ל, שהגיע אדם עד ארכובותיהם. מכל ההרג והקטל שהיה שם, איברים איברים. כן? אז זה ביישן קדוש. כשאברהם אבינו רודף, בעצם הקדוש ברוך הוא רודף. זה לא אברהם אבינו רודף, זה השם רודף. והראיה, שאם השם לא היה רודף, כן? הוא לא יכול לנצח את ארבעת המלאכים. עצם העובדה שהוא ניצח את ארבעת המלאכים, זה סימן שהשם רדף, ולא מרכבה 3, ולא F-16, ולא F-25, ולא F-35. לא, השם רדף. כי אם השם לא רודף, לא עזור כמה כלי נשק יש לך. כן? לא תנצח לעולם. ואף על פי כן, אברהם אבינו נתיירה אחרי המלחמה. כמו שאומרים חז"ל, כן? אל תירא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שכרך הרבה, שכרך הרבה. כן? אין אומרים אל תירא, אלא מי שירא. שהיה אברהם אבינו ירא, שמא הרגתי צדיק אחד, שמא הרגתי ירא שמיים אחד, שמא בתוך סערת הקרב הנוראה הזו, לא שמתי לב, והרגתי מישהו שהיה בו ניצוץ אלוקי שלא קבע עדיין, ממש כמו שהוא עושה בסדום, שמנסה להציל ולו 10 צדיקים, כן? להציל את הניצוץ שעוד נשתייר מרשעת סדום, אז זה הוא מתיירא בסוף הקרב. שמא היה פה ירא שמיים אחד, שמא היה פה צדיק, שמא היה פה ניצוץ אלוקי, שעדיין יכול היה לעשות פירות, ואני הרגתי אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא. קוצים אתה מחלה מן הכרם. כל מה שהרגת, כולם קוצים כסוכים. אין להם מקום בכלל. ושמח אברהם אבינו, שהוא לא נגע לרעה, בתא חי אחד. זה ביישן, זה ביישן, כן, בבקשה. בבקשה. באיזה הקשר? אצל אברהם?
לא, 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 לא.
לא, במקרה של אברהם אני אומר.
לא, לא.
במקרה של אברהם. כן.
שם הוא מביא את ה...
כן. כי רבי...
הם לא הסכים לדעת.
כן, לא הסכים לדעת. מכיוון שאצלו... כן. הכיסוח הקוצים היה בזה מידת הדין קצת. אצל אברהם אין מידת הדין בכלל בכיסוח. כן? לכן הוא לא הורג טובים ורעים ביחד. אבל שמה, בשלב הזה, כן? של אב ובנו, היה עדיין סיגים של קפדנות, כן? לכן צריך לומר להם, יבוא בעל הכרם וכו'. כן? השם יקום דמו. אברהם אבינו לא צריך לחכות שהשם יקום דמו. הוא היה יכול לנקום, כי הנקמה שלו הייתה נקמה כללית לחלוטין. אבל אנחנו, שנוקמים היום, יש בזה הרבה סיגים של זעם וכעס וגאווה. לכן אנחנו לא יכולים לנקום עד הסוף. לכן אנחנו בהכרח נאלצים להשתמש רק ביתר המלחמתי של הבא להורגך השכם להורגו. כן? שזה מידה של דרך ארץ. אבל הנקמה זה בעיה. ולא לחינם. כן? לא לחינם. קשה לעם ישראל לצאת ולנקום. לכאורה יש הרבה סיבות טובות לנקום. מתים של חפים מפשע. עוללים של נשים הרות. כן? של סתם אזרחים. יש הרבה סיבה לנקום. אבל עם ישראל מרגיש שהוא לא במדרגת נקמה. אין לו את הביישנות עדיין, אין לו. הוא מרגיש שהוא לא במדרגת נקמה. הוא מרגיש שאם הוא יצא לנקום, זה דבר שראוי להיות. השם ינקום, שבעתיים אל חיקם. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי אנחנו לא במדרגה של נקמה. דוד המלך היה במדרגת נקמה. הרדוף אויבי אשיגם. חזקיה לא היה. הוא שכב במיטה ואמר לשם, אתה תילחם. הוא לא במדרגת נקמה. זה לא פשוט להיות מדרגת נקמה. הוא לא אמר שירה, זה עניין אחר. אבל אתה עכשיו אומר, קושר את זה. מאוד יכול להיות. מאוד יכול להיות. מאוד יכול להיות. מאוד יכול להיות. אנשי הטלוויזיה שכחו פה את המשדר. או שמשאירו את זה בכוונה כנראה, לא? יש פה את הדבר הזה. זה השבת אבדה להחזיר להם את זה, או שהם יחזירו את זה בכוונה? שירו בכוונה. היום לא מצלמים. היום? מה? לא מצלמים היום. כן, זה מכשיר יקר ערך הדבר הזה. מה? מה? לא הבנתי. אותנו לא שואלים שאלות. מעניין למה. יכול להיות שהכל ברור. כן. אז בוא נראה לה. כי הביישן מעביר על מידותיו. וחומל וסולח ומוכל. אבל מישהו אז פנים לא יתבייש מפני איש. אך עומד בעזות עם כל אדם. שמתם לב? פה הוא מתמקד בעיקר בפעולה של עזות הפנים ביחס להערה האלוקית שיש באדם. באדם. אנחנו דיברנו על פרחים, על אבנים, על הכל. אבל פה הוא מתרכז בעיקר בהשפעה הנוראה שיש לעזות הפנים ביכולת הקליטה, כן, על יכולת הקליטה של האלוקות המופיעה בזולת. כן? ובאופן כללי אנחנו מבחינים בשתי, כן, צורות הערה אלוקית שקיימת בזולת. האחת, זה הערה אלוקית המופיעה על אדם שעבד ועמל וטרח לתקן את מידותיו. זה נקרא צדיק, כן? וכל אחד במדרגתו, כן? ואפשר לראות את זה, כאשר אתה רואה אדם שיושב ולומד תורה. כן? סתם אנשים שיושבים פה באולם ולומדים תורה. כן? תאמינו לי או לא, תסתכלו עליהם על הפנים, אתם תראו עליהם ענווה. אתם תראו שאחרי שאדם עמל כמה וכמה שעות בלימוד תורה, אתה רואה הפנים שלו משתנות. עכשיו, אם אתה לא עז פנים, זה צריך לדבר עליך. זה משפיע עליך. בוא הנה, אתה רואה את הבן אדם, ממש, איך תווי הפנים שלו משתנות. אתה רואה את הירה האלוקית הזו שמופיעה על פניו, כן? איזו התגלות נשמתית. אתה אומר, וואו, מדהים. אני מכבד את זה. זה, יש בזה המון המון מדרגות, כן? מסתכל על הרב ביגון, אתה מסתכל עליו, אתה מסתכל על הפנים שלו, אתה מתבייש. אתה רואה הערת פנים, אתה רואה... נכון, נכון, שמתם לב? מסמין כזה, הכל מרוכח כזה, הכל נעים כל כך. ממש התמתק לגמרי, כולו מתיקות. אתה מסתכל עליהם, אתה לא יכול שלא להיחבש. כן? וכל אחד מאיתנו, על פי מדרגתו כמובן, מרגיש את הראש עם באמת הנעים הזה, כן? להסתכל בפניו. עכשיו, עזות פנים זה לראות את הדבר הזה. מי זה הדוס הזה? מי זה? מה זה הבן אדם הזה? מה הוא? כן. אני לא רואה את הילקות שמופיעה ונאחזת ממש בבשר, בעיניים. רואים את זה בפועל. אז יש עזות פנים כנגד קדושה מתגלה. יש עזות פנים כנגד סגולה. סגולה זה דבר שלא מתגלה, אבל הוא קיים. זה יותר קשה, אגב. כן? מה שאומר רבי מנחם מוידיבסק, שלא להתלוצץ על עוברי עבירה. כן? ולא תתלוצצו, פן יחזקו מסרכם. הוא אומר שאסור להתלוצץ על עוברי עבירה, למרות שהוא עבר עבירה. אבל אם יש לך עיניים לראות, אם אתה ביישן, ודאי וודאי שתדע שמונחת פה סגולה יקרה מאוד, גם בעברייני ישראל. איך אמר רב קוק? הכופר הגדול ביותר בעם ישראל הוא מאמין יותר גדול מהמאמין הגדול ביותר באומות העולם. יש לך עיניים לראות את זה? זה אפילו בעוברי עבירה כאלה גדולים. הכופר הגדול ביותר בעם ישראל. כן? בלי דוגמאות. אבל, כן? אם יש דבר כזה בכלל, בדורנו, הוא מאמין יותר גדול. הרב קוק יורד לעומק הנפש הזה, ומגלה בתוכה, מגלה ביסודה נשמה מהירה מאוד, נוראה מאוד, עליונה מאוד. ויכול להיות שבגלל שהנשמה הזו היא כל כך גדולה, כן? כל כך גדולה, אז חלק מדרכי הגילוי השגויות שלה זה כפירה. זה כפירה. שימו לב, תינוק, ככל שהוא יותר רעב, יש תינוק חולה. תינוק חולני, כן? תינוק חולני הוא לא צועק. הוא לא צועק. אדם חולני הוא לא צועק. אדם חי, שהוא רעב, מה הוא זה? או תינוק חי, רעב, בריא, מה הוא זה? צועק. ואם הוא בריא מאוד, הוא צועק יותר חזק. זאת אומרת, ככל שכוח החיים הוא יותר חזק, ככה הביטוי של הרצון, לא תמיד יודעים לבטא את זה, ילד קטן לא יודע לדבר, אז מה הוא עושה? הוא צועק. זה מה שנשאר לו. ככל שהוא יותר חי, הוא צועק יותר חזק. ככל שהוא יותר נחלש, הוא צועק פחות חזק. זאת אומרת, זה שהוא צועק פחות חזק, זה סימן שכוח החיים שלו הוא חלוש. זה הדרך לבדוק אוף, אגב. איך יודעים אם אוף הוא טריפה או לא? יש לך ספק לגבי אוף אם היא טריפה או לא? לוקחים אותו, שמים אותו בתוך הנחל, בכיוון הזרימה. אם הוא מתנגד, סימן שהוא לא טריפה. אם הוא לא מתנגד, סימן שהוא טריפה. זאת אומרת, העוף הזה לא יחיה יותר מי"ב חודש. זאת אומרת, ההתנגדות לזרם המים, זה מה שמברר לנו את רמת החיות שיש בתוכו. אז ילד קטן, שהוא צועק בקולי קולות, הוא יותר חי. יותר חי. ולא הפוך. אז הכפירה, שזו צעקה קשה מאוד, אתה מקים עמותות להחזרה בשאלה, ואתה מטפח חוזרים בשאלה שיצאו מהעולם הדתי, אתה בונה להם, כן, בית תמחוי ששם הם אוכלים, ועושה להם פנימיה, ומחזק, כן? כל חייך זה קודש נגד התורה. בוא הנה, בן אדם הזה הוא רציני. הוא רציני. כנראה שאם הוא יפגוש את הרב קוק, הוא יחזור בכזו תשובה. כן? הוא מצפה לאמת. לעת אתה הוא לא מצא אותה. כל המפגשים שלו עם עולם התורה היה מפגש עם קטנות. מפגש עם קטנות, מסיבה כזו או אחרת. שהוא יראה הופעה גדולה, שהוא יראה תורה שלמה, הוא יחזור בתשובה. אם הוא כזה מתנגד, סימן שכוח האמת בוער בו מאוד, הוא מדקדק, לא כמונו. תמימים, נאיבים, מקבלים את הדברים בלי לשאול. הוא שואל על כל דבר. כל הופעה שנראית לו לא מיושרת, כל חוסר איזון שנראה לו בהופעת הקודש, כן? של אנשי קודש, של בני תורה, של בעלי תשובה. ברגע שהוא רואה שההופעה היא לא שלמה, טרפו מיד, מה זה? יש לו חוש ריח מאוד מפותח, וזה מביא אותו לידי כפירה. האדם הזה הוא שואף אמת גדולה, ועד שלא תתגלה לו האמת הגדולה בשלימותה, הוא לא יחזור בתשובה. כן? פגשתי כמה כאילו מהלך העשורים האחרונים, כן? בתקופות המילואים שהיו לנו, כל מיני כאילו כופרי מחמד, לא כאילו כופרים הכי גדולים, אבל כן, יש בהם די כדי להרגיז את הלב, לפחות שלי. כן? לפעמים היינו שומרים ביחד, משמרות לילה, ארוכות, מ-12 עד 6 בבוקר. כן? באחת הפעמים, מחרות שכזה, אמרתי, בוא נעשה לו תרגיל, נלמד ביחד הרב קוק. אז הוצאנו, כן, מאמרי הראיה, למדנו מאמר על טעמי המצוות, בשר וחלב. מאמרי הראיה, זה לקוח מהספר, מהחוברת, תללי אורות, לטעמי המצוות של הרב קוק. התחלנו ללמוד, בשר וחלב. כן? כי הוא, מישהו שאל, ברוכת ערב שם, היה, לא יודע, היה איזו שאלה של נקניק וגבינה, לא יודע, נקניק בקר. עלתה השאלה של בשר וחלב, היה לי את הספרים, התיק שלי וזה, מילואים וזה, אז הצאתי את זה. בוא נלמד בשר וחלב. אז למדנו את המאמר הזה, הרב קוק. ככה העמקנו, ברוך השם, זה. אנחנו מסיימים את המאמר, זה היה בסביבות 2 בלילה, משהו כזה. התחלנו באחת. אנחנו מסיימים את המאמר, ואז הוא מסתכל ואומר לי, זה בחור שניגן יחד עם פנחס שדה בהופעות שלו, בהופעות של פנחס שדה, שהוא היה קורא משיריו, הוא היה מנגן לו וכל זה, בחור רציני. הוא אומר לי, תגיד לי, זה תורה? אני אומר לו, זה תורה במיטבה. קוראים לזה תורת ארץ ישראל. למה לא שמעתי עד היום פעם אחת דבר כזה? אמרתי לו, תמיד יש פעם ראשונה. ודבר שני, השאלה איפה אתה מחפש. השאלה איפה אתה מחפש. אתה רוצה להגיד לי שאלה דברים שאתם לומדים? אמרתי לו, כן. כן. זה תורה אחרת לגמרי. אני לא ידעתי שיש תורה כזו. כך הוא אמר לי. פלא פלאים. הייתי פעם באיזה מקום, נתתי שיחה באיזה שכונה בכפר סירקין שם. למדנו מידת הצניעות במוסר אביך. מי שמכיר את הפסקה הקטנה הזאת והנפלאה. מידת הצניעות זה, הצניעות בכלל זה סוגיה מאוד קשה. סוגיה מאוד קשה, צניעות קשה. אמרתי, אני הולך לזה, אבל אני מביא את מידת הצניעות, אליבא דהרב קוק. למדנו את מידת הצניעות. בוא'נה, החבר'ה הגיעו אליי אחרי זה. מתי אתה בא עוד פעם? מתי אתה? אמרתי לו, מה, אני לא מבין, לא שמעתם אף פעם על מידת הצניעות? כן, אבל מגיע מישהו לדבר על הצניעות. מי שלא יצנוע, גיינו. מה, בוא, לא שמענו אף פעם הסברה כזו על מידת הצניעות. פלפלים? פלפלים? הם רוצים להתחזק? רוצים לשמוע עוד? וחלקם, אתם יודעים, ההתנהגות שלהם מילה בדיוק. שאלה איזה תורה אתה פוגש? הייתי בהזכרה עכשיו, סליחה שאני כאילו דורש בזה, זה לא בגללי, זה בגלל התורה שאנחנו עומדים פה, צריך להבין. הייתי בהזכרה משפחתית, כן? היו שם הרבה הרבה ממשפחה שלי, אחות שלי, מי? נפטרה. והייתי בהזכרה. כן? אני חושב שזה, צערי הרב אני אומר, אני לא מהדר מספיק ביחסי משפחה, כן? וזה היה המעמד המשפחתי אולי הראשון מזה 30 שנה. כן? במיוחד בנסיבות כאלו של הזכרה וכן הלאה, כולם כאלה רציניים וכן הלאה. לא הייתי בדבר כזה לפעמת, לפחות 30 שנה. לא זוכר מתי הייתי לאחרונה במעמד משפחתי כזה. וזה ככה גרם איזה רחש שעבר ככה בין חברי המשפחה, כן? הבן של מרגלית מגיע, כן? אנחנו סך הכל היינו מאוד מיודדים בתקופת הנאורים שלי. הייתי מבקר אצלם וכל המקומות מושבותיהם, במגדל העמק ובנתניה ואשקלון, מבטחים, כל ה... יש לי משפחה מאוד מאוד גדולה. כן, משפחת מלכה, בוטבול, טולדנו, זה משפחות מאוד מאוד גדולות בארץ. מלכה, בוטבול, טולדנו, כן. והייתה הזכרה של אחות של אמא שלי. והגעתי לשם, ברוך השם, רבנים, רב השכונה, רב המחוז, כן, האזור וכן הלאה. ובשלב מסוים, ביקשו ממני לדבר. והעברתי דברים שקראתי אצל הרב חנן פורט, הרב חנן פורט, תורת ארץ ישראל במיטבה. העברתי דברים. ודיברתי עם הדוד שלי לפני יומיים. הייתי צריך לשאול אותו איזו שאלה. הוא היה גם בהזכרה. הוא אומר לי, תשמע, הדברים שאמרת, זה היה במקום. אמרתי, ברוך השם, מה ברוך השם? התורה שיש לנו כאן, אחי שהיה פה, אחי, כן, ארצות הברית, שהיה פה בארץ, גם מערכת היחסים שלנו מאוד מאוד ענפה, מאוד מאוד אינטנסיבית. הוא אומר לי, בואי נחדרה, למה אתם לא מפרסמים את התורה הזו? כל עם ישראל לשמוע את זה. כל עם ישראל צריך לשמוע את הדברים האלה. ואח שלי הוא מאוד מאוד לא קל בדברים האלה. מאוד, הוא עצמאי מאוד, בעל חשיבה עצמאית. יש לו תפיסת עולם, יש לו משנה סדורה, חילונית, ערכית. מאוד מאוד קשה לעשות עליו רושם. במובן, המרכאות. הוא היה פה במקום הזה, הוא פגש את הרב ביגון. הוא אומר לי, לא פגשתי אדם כזה בחיים. בחיים לא פגשתי. בדיוק מה שקרה לי שאני פגשתי את הרב ביגון לפני 32 שנה פה. אני אמרתי את אותו דבר. לא פגשתי אדם כזה. איזה איש. איזה פנים. איזה ענווה. ודאי להודות על האמת. אחרי זה הוא אמר לרב ביגון, אני מוכן להיות החילוני הראשון בסיירת שלכם. לפרסם אתכם. אני איש נדלן, יש לי ידע בתורת השווקים, אני מוכן לשווק אתכם. ירד פה לערוץ. נתן להם 10 הצעות. איך לשווק את הערוץ. לא משנה, אפשר איזה... הכל מתאים כמובן, אבל... זה לא יומן. אז אם יש כופרים, מרכאות, כנראה שאנחנו לא מספיק מסבירים את התורה כמו שצריך. אז החוכמה זה לא להכחיש את מציאות השם יתברך, לא בצדיקים שהקדושה גלויה עליהם, ולא בכופרים שהקדושה נסתרת. אלא להבחין, הביישן רואה את זה, בין באלו, בין באלו. האז מכחיש את זה, בין באלו, בין באלו. אבל מישהו אז פנים לא יתבייש מפני איש, אך עומד באזות עם כל אדם, אתם רואים? מפני איש זה מציין יותר את הצד של החשיבות, כולם אנשים, כן? איש זה לשון חשיבות, כן? וכל אדם זה מורה על אנשים פשוטים, שבדי ובדי שהוא לא שם לב בכלל, כן? לקדושה הצפונה בקרבה, כן? ולטוב המתגלה בהתנהגות שלהם, התנהגויות מסוימות. לא שם לב לזה, לא שם לב, כן? לא שם לב. אך עומד בעזות עם כל אדם, ועושה כל מעשה רע, ולא יתבייש. מדהים. מה זה עושה מעשה רע? אז לא רק שהוא לא רואה את הטוב שמופיע באנשים, אלא הוא מגלה את הרע. מה זה לעשות מעשה רע? להכיז את הרע במציאות, נכון? כשאתה עושה מעשה רע, כן? יש לנו בעיה מהגדרה הזו? לא. כשאתה עושה מעשה רע, מה אתה בעצם עושה? אתה נותן לרע אחיזה במציאות. כמו שאומרים שאין המדרש עיקר אלא המעשה. למה? אין המדרש עיקר, כלומר, אין הרוחניות, כן? אין הרוחניות המופשטת עיקר, אלא להכיז את הרוחניות המופשטת במה? במעשה. עכשיו תחשבו הפוך, חלילה. כאשר הרע הוא לא נשאר צפון בתוך הלב, אלא הוא נאחז בתוך מעשה, זה הרבה יותר חמור. אז הפנים, לא רק שהוא מקבל את הרע, מסביר פנים לרע הנסתר והסמוי, אלא הוא עושה פעולות כדי לגלות את הרע הזה במציאות. עושה מעשה רע ולא מתבייש. אני לא יודע אם אנחנו נהיה מספיק כנים להודות בכך. שימו לב. רוב בני אדם, אין להם אומץ לעשות מעשה רע. הם מסתפקים ברע הגנוז. הם חושבים על רע, הם מדמיינים רע, כן? בדמיונם הם מקים את זה שלקח להם את החנייה, בזה שלא עשה את רצונם, אבל הם לא יקו אותו. כי יש להם עדיין בושה שלא מאפשרת לרע להופיע במעשה. אם זה רע והם לא חושבים שהם עושים דבר הזה חמור, אבל בני אדם נורמליים, כן? בדרך כלל לא מרשים לעצמם לעשות את הרע בפועל. אין להם בושה מספקת כדי להתבייש מהרע המחשבי, אבל מצד שני אין להם די בושה, סליחה, איך אמרתי? אמרתי נכון. אין להם הזאת, לא. אין להם בושה מספקת, כן, כדי לחסום את הרע המחשבי, אבל יש להם עזות פנים במידה, לא, משפט לא נכון, המילים אחרות, הבושה שלהם היא לא מספקת לחסום את הרע המחשבי. עזות הפנים שבהם מאפשרת את הרע המחשבי, אבל הוא לא יצא לפועל. במעשה הם לא יעשו את זה. אני מדבר על דברים ברורים, על שנאת הזולת, מה זה, זה גוף הבעיה. כן, אבל השאלה, אם הם חושבים שזה נכון, בליבם לאחל לו שימות, או שילך לכל הרוחות, המחשבות האלו. אז זה לא בסדר, זו עזות פנים. בושה לא הייתה נותנת לחשוב כך. אין ספק בזה. בושה לא הייתה נותנת. לא תחשבו, כן? לא תשנאו. איש לא יחשוב, איך כתוב? איש לא ישנא את אחיו בלבבו. אם שונאים בלב, יש עזות פנים. עזות פנים, כן? שמאפשרת את השנאה שבלב. כן? זה לא יצא לפועל, אבל יש בדי כדי לאפשר ולתמוך את השנאה שבלב. כן? אבל האדם הזה, כן? הוא עושה כל מעשה רע בפועל. קורה משהו מאוד מאוד מוזר עם השעון. אני מסתכל על המחוק של השעון. מה השעה עכשיו, אגב? הסתכלתי על המחוק של השעון. המחוק שמה? הוא היה בעשר, עכשיו הוא ברבע. הוא נפל למטה. לא, לא, הוא נפל למטה, 5 דקות. זה מעניין. הוא פשוט נפל, אני ראיתי. יכול להיות שזה המחוק של השניות. מחילה, מחילה, מחילה. כנראה זה המחוק של השניות. כן? אבל לא, הוא עמד ממש על העשר. מה זה? תסתכל רגע על המחוק של השניות שהוא הולך אחורנית. לא, זה החלק האחורי שלו. זה החלק האחורי. מה? הוא הולך אחורנית, נכון? איזה קטע. רגע, הוא נופל, הוא מדלדל או שהוא הולך אחורנית? מה, אנחנו גרמנו ללכת אחורנית? בוא נה, יש לנו כוחות שלא אימנו. לא ידענו שיש לנו, מה? למה הוא הולך אחורנית? אולי הכל חוזר למקורו, כך חוזרים לראשית הזמן. יכול להיות ש... לך תדעו מה זה. פשוט מדהים. רגע, הוא הולך במהירות אחורנית או ש... הוא בקצב הרגיל, רק אחורה. וואלה, זה פשוט מדהים.
גם שעון שטועה, הוא צודק פעם.
כן, זה דיוני. יפה, שמעתי את זה פעם. כן. כן. אבל מישהו אז פנים לא התבייש מפני איש. אך עומד בעזות עם כל אדם, ועושה כל מעשה רע ולא התבייש. כן, תראו מה קורה. אך מתחזק ברעתו, הוא מתקשה בעבירה. אתם רואים את הביטויים פה, רבותיי? אך מתחזק ברעתו, מתקשה בעבירה. מה זה מתחזק ברעתו? קודם כל הוא עושה מעשה רע. עושה. שלב בא, מתחזק ברעתו. ג' מתקשה בעבירה. מה ההבדל? אז זה ככה. הוא עושה מעשה רע. המעשה הרע, כלומר הרע שהוא מגלה בפועל, עכשיו מהווה מבחינתו. הרע שהוא גילה בפועל, בהתחלה הוא זה שהוציא את הרע אל הפועל, נכון? אחרי שהרע יצא אל הפועל, מה? כרגע הרע זה בעצמו, כן? הוא מהווה מקור השראה לאותו אדם. זה דבר מעניין, צריך להתבונן בדבר הזה, זה מציאותי מה שאני מרשב. אדם עושה רע, ברגע שהרע הופיע, עכשיו הרע הזה מחזק את עושה הרע. כן? אז בהתחלה אתה פועל על הרע ומוציא אותו. אחרי זה מה אתה עושה? אתה מתחזק ברע שיצרת. ו? הרע שיצרת שוב מחזק אותך. יש פה פעולה של רצו ושוב. אתה פועל על הרע, מגלה אותו. הרע פועל עליך. כן? אתה מתחזק בעבירה, מחזיק בה, כדי שהדינמיקה של הרשע לא תפסיק. והרע שאתה עושה עכשיו הוא מחזק אותך עוד ועוד ברעה. כן? דבוק ברע. מה?
זה
הרעיון. אתה עושה את העבירה? אתה מוציא אותה לפועל, אחרי זה מחזיק בה כמו בחבל הצלה או בעוגן, כן? כי היא נותנת לך את האפשרות להמשיך זה, והיא בעצמה מקשיחה את לבך להמשיך בדרך הזו. זה נקרא מתקשה בעבירה. כמו ביצה שמתקשה ככל שהיא מתבשלת. כן? כך גם הוא מתקשה, כן. הכבדת הלב זה.
אם שעושה עבירה משנה בה, נעשתה לו כאב, שאלה, מה פתאום נעשתה לו כאב? ועשיתי עבירה כנראה, אני רוצה למצוא צד יותר, אז אני מתחיל לשנות. כאילו לשנות הלכות.
Okay.
בעצם זה לא הייתה עבירה גדולה, ובעצם אולי זה
יופי.
לא
בכלל
עבירה.
יפה מאוד.
אז
זה כבר חליות
יותר
לגמרי. יפה מאוד. זאת אומרת, אתה אומר דבר מאוד מעניין. יש אדם שיודע שפעולה מסוימת היא בעייתית.
אז הוא לא
כן, אבל, לא. אבל בתוך תוכו הוא רוצה לעבור את העבירה. יש אדם שיודע ש... בתוך תוכו הוא רוצה לעבור את העבירה. אבל מה? זה מתנגש לו עם הידיעה הלכתית. כן? עכשיו, מה הוא יעשה? הוא עושה את העבירה, העשייה הראשונה עדיין, כן? יש את הקונפליקט. בפעם השנייה הקונפליקט נעלם, ואז יש רק את הרצון הבסיסי לעבור את העבירה. יש רצון בסיסי לעבור עבירה, אבל משהו מפריע לו. אז הוא עובר פעם אחת, עדיין קשה לו עם זה, פעם שנייה. כן? כבר מסתלק הסנגור ובקטגור. כן? או מסתלק הקטגור של העבירה, ורק הסנגור לעבירה נשאר.
הוא מתחיל לשלוט הלכות, כמו שומע הלכות. בכלל לא הייתה עבירה, בעצם בכלל לא עבירה.
זה מזכיר מאוד לפעמים אנשים, כן, שהם רוצים להתחיל לחלל שבת. יכול להיות נער מתבגר, כן, קשה לו לחלל שבת. קשה לו מאוד לחלל שבת, אבל פעם אחת הוא יושב עם החברים שלו בשבת, ואז אחד מהם מדליק את האור, הוא מכבה את האור. הוא מסתכל עליו, יו, הנה הוא הדליק וחיבה ולא מת. לא ירדה שמין שמיים. עכשיו הוא עושה בעצמו, וואו, עשיתי זה. אז הוא עושה 10 פעמים. זהו, גמר. עכשיו הוא כבר יכול לחבות ולהדליק את האור בשבת, הוא כבר יכול אפילו לנסוע ולעשן סיגריה, אין בעיה, מרגיש נוח עם זה. כן. עשה עבירה בשנה וכו'. כן, פה יש מהלך כזה, עושה עבירה, מתחזק בה ומתקשה בה. שלושה דברים. עושה, מתחזק ומתקשה. כן, ועושה כל מעשה רע ולא יתבייש. אך, רק, מתחזק ברעתו ומתקשה בעבירה. כן, ועל זה נאמר, חזקו פניהם מסלע, ונאמר, והבנים קשי פנים, וחזקי לב. חזקו פניהם מסלע. כן? יותר מסלע. יותר מסלע. למה יותר מסלע? למה אז הפנים הזה יותר מסלע? למה יותר מסלע? חזקו פניהם מסלע. הוא לא רק פסיבי. סלע הרי, כאשר הוא סופג מכה, הוא פסיבי. ומה עושה אז הפנים? הוא לא רק סופג, אלא גם מחזיר, מחזק. הוא לא רק פסיבי, כן? הוא גם אקטיבי. כן? הוא מייצר רע. הוא עושה רע. לכן זה יותר מסלע. זה נקרא מסלע. לא כתוב חזקו פניהם כסלע, אלא מסלע. הקשיות שלו היא קשיות, כן? שגם מייצרת קושי נוסף. הוא הולך ומתקשה כתוצאה מ, כן? הקשחת עמדה אקטיבית. עושה רע. מתחזק ברע ומתקשה מן הרע. חזקו פני מסלע. ונאמר והבנים קשי פנים וחזקי לב. טוב, נקודה. עד כאן.